שלום לחבר הכנסת מתן כהנה.
שלום לכם.
ברוך הבא לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, לצידי מייסד תחבורה בדרך שלנו איתי חיים. ונתחיל עם השאלה הראשונה, מה זה תחבורה לתפיסתך? איך אתה רואה את זה?
בסופו של דבר תחבורה זה משהו שאמור, אתה יודע, כפשוטו, לעזור לבני אדם להגיע ממקום למקום. זה יושב על חופש התנועה, אחת הזכויות הכי בסיסיות בכל דמוקרטיה ליברלית. מחבר פריפריה למרכז, מאפשר לאנשים להגיע למקום עבודתם, משהו מאוד מאוד משמעותי בעיניי.
ויש לך איזשהם תפיסות פרקטיות, חזון, איפה אתה רואה את התחבורה הציבורית בישראל, את הרכבת, את האוטובוסים, מדרכות, שבילי אופניים וכו' וכו'?
תשמע, אני לא יכול להגיד שזה נושא שמילא את מרב זמני בקדנציה הלא ארוכה שלי בכנסת ישראל, אבל כתפיסת עולם, אני אדם של שוק חופשי, תפיסת עולם קפיטליסטית, אז כמה שפחות התערבות מדינתית, כמה שיותר ידיים פרטיות, כמובן כמה שיותר בריאות וכל הסיפור הזה, כן, אני שם.
איך זה בא לידי ביטוי? אתה תתמוך למשל, אחד הדברים שעלו ברעיונות אצלנו פה, זה למשל לייצר תחרות על אותו קו. זאת אומרת שיש שתי חברות תחבורה שיתחרו על אותו קו, שתיים, שלושה, לא יודע כמה חברות, או הכנסה של אובר. יש לך איזשהו אג'נדה בהקשר הזה?
אז נגעת בו בכמה נושאים. אחד, אני די בתחילת הקדנציה שלי בכנסת, הוצאתי אפילו איזה סרטון, אני לא יודע אם ראיתם אותו, על אגרת גודש. ואני גם, כן, תרם נדבר על אובר ותחבורה ציבורית. אז באופן כללי אני בעד ידיים פרטיות, והמחשבה שבעתיד, כן, כל אחד יוכל לקחת, לקנות אוטובוס ולהחליט שהוא קו 18, היא נראית לי לא מופרכת במיוחד, חופש העיסוק, חופש התנועה. ועכשיו מיד, כי היום הרי אנחנו במצב שבסוף יש חברת אוטובוסים אחד בישראל, קוראים לה משרד התחבורה, ומשרד התחבורה שולט בהכל, והמחשבה שבמקום אחד בארץ יש את כל השכל הזה שיודע לעשות את התחבורה הכי יעילה בכל מקום בארץ, זה נראה לי קצת מופרך, כי אני חושב שבמועצה אזורית גולן הם יודעים יותר טוב בשביל בעצמם מה הם צריכים. דרך אגב, זו דוגמה די טובה למשהו שקורה בכוחות עצמם, והם יודעים, יש להם את הם עשו כל מיני כלים כדי לעשות תחבורה ציבורית מאוד מאוד יעילה למקום מרוחק וקטן. עכשיו תשאל אותי רגע, אם אני רוצה להתחרות רק על קו 405 בין תל אביב לירושלים, זה לא פייר, אז מה יקרה באמת עם האוטובוס לנווה עתיב? אז עכשיו, במידה במדינת ישראל תחליט, וכנראה תחליט שצריך גם תחבורה ציבורית שמגיעה לנווה עתיב, אז נדע לסבסד רק את התחבורה הציבורית לנווה עתיב, ולא צריכים עכשיו לטפל בהכל, הכל, הכל, הכל. ואני די משוכנע שראש עיריית נתניה יודעת יותר טוב איך לנהל את הקווים הפנימיים בתוך נתניה, וראש עיריית לוד יודע יותר טוב מה צריך בתוך לוד. עכשיו על הקווים הבין עירוניים צריכים לתת לזה תשומת לב אחרת, אבל בגדול המחשבה שיש משרד אחד שיודע לנהל את הכל 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 והוא כל השכל אצלו, אני לא מאמין בדבר הזה כתפיסת עולם.
אז אתה תומך ברשויות מטרופוליניות, בהורדה ל, 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 לרמת האזור, העיר אפילו, המועצה, כן, שהם ינהלו כן. את הדברים האלה. אוקיי,
יש איזה... וגם שם, שזה יהיה בתוך תחרות, אתה יודע, שזה יגדירו את תחרות פרטית. אתה יודע, דיברת על אובר, אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו, אחר כך אני לא יודע...
בשמחה, אני אשמח לדעת גם מה הצעות החוק שתקדם, או שתתמוך, או שתנסה...
אז שוב, אני לא, אני מודה שאני לא, נושא התחבורה לא היה אחד מהנושאים שהכי העסיק אותי בקדנציה הקצרה מאוד שאני בכנסת.
זה הזדמנות, זה הזדמנות לקדנציה הבאה, זה הזדמנות.
מאז שנכנסתי לפוליטיקה, אני בעיקר עסוק בלהיבחר כל פעם מחדש, אני שנתיים בפוליטיקה, וזה כבר בדרך למערכת בחירות הרביעית שלי. אבל אני חייב להגיד שאני בפעם הראשונה שנתקלתי באובר, זה היה בארצות הברית, שעשינו טיול, אחרי שהשתחררתי מצהל, עשינו טיול משפחתי, וזה פשוט היה קסם, כאילו זה היה פשוט לא יאמן, שאתה מזמין באפליקציה, ואתה לא היה אפילו פעם אחת שחיכינו יותר משלוש דקות, לא משנה באיזה עיר היינו בארצות הברית, ידענו מראש איזה נהג יגיע, איזה ציון המשתמשים מדרגים אותו, איזה מוזיקה הוא ישמיע לי כנראה כשאני יישב באוטו, וזה פשוט היה מדהים, ואתה רואה את הרכב מתקרב לכיוונך ואתה יודע שהוא מגיע, וזה פשוט היה כמו קסם. עכשיו, הדבר היפה שהייתה לנו פעם אחת נסיעה קצת יותר ארוכה, ושוחחנו עם הנהג, והסתבר שהוא היה, לפני שהוא היה נהג אובר, היה לו תחנת מוניות של עצמו, והוא היה בעלים של 11 מוניות. הוא אמר שאיך שאובר נכנס, זה הקריס לו את כל, את כל העסק של התחנת מוניות, אבל מצד שני, הוא אומר, שמע, אז נאלצתי לעבור להיות נהג, אבל לכל העשרה או 11 נהגים שלי, המצב שלהם מאוד מאוד השתפר. עכשיו אני מכיר את זה שבארץ זה קצת אחר, ולכל אחד יש את, את המספר שלו, את הראשון שלו להפעיל עסק, וזה עולה כסף, וזה, אם נגיע למצב שנצליח לשלב פה את אובר, אז נצטרך לתת את הדעת על זה שבאמת אנשים שילמו פה את מיטב כספם, כדי להחזיק מספר, או ליתר דיוק אנחנו יודעים שגם היום יש לא מעט מסחרה סביב המספרים האלה, אבל באופן כללי, אני בעד האירוע הזה.
הבנתי. איתי, אתה רוצה, אני רואה שאתה ככה רוצה לשאול שאלה או שאני טועה?
אפשר, כן, דווקא בסוגיית המוניות. כי אנחנו באמת הולכים כאן להכניס תחבורה שיתופית בנוסף למוניות, צריכים לזכור שמוניות היום גם משלמות עלויות רגולציה די כבדות, למשל ביטוח שנתי למונית, ביטוח רכב, עולה כ-20,000 שקלים. ואז באמת עולה כאן שאלה שאם אנחנו מכניסים תחרות ואנחנו בעד תחרות, איך אנחנו עושים אותה בצורה הכי נכונה, גם בשביל להוריד את הרגולציה ממי שהולך לסבול מאותה תחרות.
אז ברור לחלוטין שתחרות צריכה להיות הוגנת, בסדר? ואי אפשר שעכשיו נהג אובר יעלה על אוטו וייסע מתי שרוצה, ונהג מונית יצטרך לשלם עוד כל מיני דברים שהם מייקרים לו מאוד את היכולת להתחרות מול הנהגי אובר למיניהם. ושוב אני אומר, אני לא מספיק התמקצעתי בנושא הזה כדי לתת פה עכשיו מולכם את כל הפתרונות, אבל כשאנחנו הולכים לתחרות, התחרות הזאת צריכה להיות הוגנת, ואם עכשיו יש דברים, הרגולציה שמאוד מאוד מכבידה על נהגי מוניות להתחרות, אז צריכים לטפל ברגולציה הזאת, ואנחנו לא מפחדים לטפל ברגולציה.
איך אתה רואה, איך אתה, אמרת שאתה פחות מכיר את הנושא, איך אתה רואה בעצם, גם בשביל להתמקצע יותר, ממשק בין ארגוני חברה אזרחית כמונו, לבין המגזר הציבורי, המגזר הפוליטי, ואיך אתה רואה באמת אפשרות להניע תהליכים באמצעות עמותות, גופים פרטיים וכאלה בשביל לשפר את התהליך.
פה אתה לוקח אותי לנושא שהוא לא נטו תחבורה, אבל הוא מצדיק שיחה. תראו, להפעיל חברי כנסת זה אומנות, בסדר? ועכשיו הפטנט הוא למצוא חבר כנסת שזה עלול, שהנושא שיקר ללבך עלול לדבר אליו, ואז החוכמה היא לראות איך אתה מפעיל את החבר הכנסת הזה. נקודתי דרך אגב, אני אומר לכם שהסיפור הזה של תחבורה, הוא מאוד מדבר אליי, ואני כן יכול להיות פרטנר מצוין לקדם את הדברים האלה בקדנציות הבאות, כי שוב, אני חושב שאנחנו כן מדברים על אותם דברים, על כלכלה חופשית ועל שוק פרטי ועל תחרות, שזה דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, כי אני חושב שזה ייקח את כל המשק קדימה. עכשיו, הדרך להגיע זה להגיע אליי, לקבוע פגישות, לפתוח את הנושא, ואז ביחד להגיש שאילתות, ביחד לבקש דיונים, לכתוב הצעות חוק, ביחד לבקש דיונים בוועדות הרלוונטיות, בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה, כל מיני מקומות כאלה, ולאט לאט לדחוף את הנושאים האלה, לגבש קואליציה של חברי כנסת שזה מעניין אותם מכל מיני מפלגות, בעיקר חשוב דרך אגב, אחת הבעיות העיקריות שלי בקדנציה האחרונה, היה שהייתי חבר כנסת באופוזיציה, ולצערי, אני אומר לכם את האמת, לא, אף הצעת חוק שהגשתי לא התקדמה מעבר לקריאה טרומית, והיא תמיד נפלו בקריאות טרומיות, כי הממשלה תמיד התנגדה, כי הייתה להם החלטה שכל הצעת חוק שהיא לא הצעת חוק ממשלתית, היא מראש, בהסכם הקואליציון מתנגדים לה. אז לא משנה מה העליתי, גם אם העליתי הצעות חוק שהליכודניקים כתבו אותם, הם התנגדו. ולכן צריכים באמת לגבש, אני מקווה מאוד שבכנסת הבאה יהיה לנו הרבה כוח, אני מקווה מאוד אפילו להיות שר, אבל עזבו את זה רגע, אני מקווה שיהיה לי מספיק כוח, ואז אני אהיה בקואליציה, ואז אפשר לגבש סביב הנושא הזה, שהוא נושא חשוב מאוד, עוד חברי כנסת שזה מעניין אותם, חברי כנסת בעיקר שהם דוחפים את האג'נדה הזאת של שוק חופשי וכלכלה ליברלית, ודרך הנושא, ודרך הדבר הזה להתקדם.
אגב, זה תפקיד שהיית רוצה לקחת לידיים,
שר התחבורה? שר התחבורה זה תפקיד מאוד מאוד נחשב, ואתה יודע, אנחנו עכשיו עסוקים בלצוד את הדוב, ועוד פחות בלחלק את האור שלו. האם שר התחבורה זה שר משמעותי? אני רואה בזה שר משמעותי מאוד מאוד. אני אפילו נאלץ פה סתם בכיף להחמיא לבצלאל סמוטריץ', שהיום הוא במפלגה מתחרה, אבל אני מעריך ומניח שאנחנו נשתף פעולה מיד אחרי הבחירות. שהוא עשה עבודה טובה. אבל אתם יודעים, זה נושא כבד, הנושא של תחבורה.
לא, לחלוטין. עכשיו, דיברת קצת על העניין של החקיקה, אבל לא ממש ירדת על הרזולוציות של, של חוקים ספציפיים שרצית להעביר. קודם כל, אני אשמח לדעת אם באמת יש איזה דברים ככה ש, של, בין אם זה הכנסה של אובר, בין אם זה יצירת תחרות יותר גדולה, אבל הייתי רוצה גם להבין ממך, בהקשר הזה, אנחנו עדיין תחת חקיקה שהיא בהרבה מובנים חקיקה מנדטורית, פקודת התעבורה ותקנות התעבורה. האם אתה רואה אפשרות לבטל את החוקים האלה או לשנות אותם בצורה, זאת אומרת, לחוקק חקיקה ראשית מסודרת לתחום התחבורה? אגב, זה לא רק בתחום הזה הפקודות האלה, אבל אני שואל ברמת הרציונל.
תראה, סינה, הייתי יכול עכשיו לצאת פה, להפריח כל מיני סיסמאות מנדטוריות לאוויר, אבל אני מודה שאני לא מספיק בקיא בדברים האלה, ואני לא רוצה להפריח פה סתם אמירות. אני כן יודע שכבר בכנסת הקודמת, אני, אתה יודע, לחבר כנסת בגדול יש שלושה תפקידים. תפקיד אחד זה לחוקק, בסדר? להגיש הצעות חוק ולקדם אותם בכנסת. תפקיד שני זה לפקח על עבודת הממשלה, או את זה עושה בוועדות הכנסת. גם שם, דרך אגב, מהאופוזיציה זה קשה מאוד לעשות, כי בסוף כל הצבעה שיש, אם זה הצבעה נושא מהותי, אתה תמיד מפסיד, כי ככה זה באופוזיציה. והתפקיד השלישי זה להעלות נושאים למודעות הציבורית. ואני יכול להגיד שבנושאים אחד ושתה, חקיקה ופיקוח על ועדות על הממשלה, קצת קשה מאוד לעשות את זה כחבר כנסת מהאופוזיציה, אבל להעלות נושאים למודעות הציבורית, זה כן משהו שאני חושב שיחסית הצלחתי בו בקודנציה הקודמת. ואחד הדברים, כמו שאמרתי לך, זה הנושא הזה של אגרות גודש. אפילו הוצאתי על זה, זה סרטון, לדעתי סרטון טוב, מציע לכם אולי אפילו לראות ולהפיץ. אבל בגדול, הנה, יש פה נושא שבעיניי אפשר לקדם אותו, כי הוא יכול להביא פתרון משמעותי לבעיות הגודש באזורים העמוסים. עכשיו, אתה יודע, תמיד יש מלחמות, יש כאלה שאומרים שהגרות גודש זה יכול להיות לבוא רק אחרי שיש תחבורה ציבורית מאוד מאוד יעילה. ואני אומר, זה לא בטוח מה הביצה ומה התרנגולת. ואני חושב שבוא, אתה יודע מה, בוא נתחיל בהגרות גודש. נתחיל בהגרות גודש, אנשים יתחילו, נתייחס לכביש כמשאב, משאב שאנשים צריכים לשלם עליו, אם הוא בשעות השיא, אז תשלם עליו הרבה, אם הוא לא, אז תשלם עליו קצת. ואז אנשים יתחילו לחשוב פעמיים לפני שהם עולים על הכביש. עכשיו, אני יכול להגיד לכם, גם בלי שזה עלה כסף, אני שירתתי השלוש שנים האחרונות לשירות הצבאי שלי, הייתי אלוף משנה בקריה בחיל האוויר, הייתה לי מחלקה של משהו כמו 50 קצינים, לכל אחד מהם כמעט היה רכב. בסדר, עכשיו כל אחד מהם מגיע לבד בבוקר עם אוטו, נכנס לתל אביב, עומד בפקקים, מחפש חנייה, ואז הם גילו את הפטנט הזה של החנה וסע, של ה...
שפירים?
כן, של הנתיב המהיר, של ה...
כן, כן, כן.
הם פשוט היו... כן, הם היו פשוט נוסעים, לא משנה מאיזה מקום בארץ, הם היו מכנים בחנה וסע שם ליד שדה התעופה, ועולים, הם לא חיכו אפילו 10 שניות, הם היו הולכים מהאוטו, עולים נוסעים, הולכים מהאוטו, עולים נוסעים, הייתה תחנה ליד הקריה, ואפלה ופלה, כאילו, פתאום...
יש גם רכבת ליד הקריה, אגב, יש שם רכבת, אני רק אומר.
בסדר, נכון, גם הרכבת, אבל גם החנה וסע הזה, שהם נוסעים עם האוטו שלהם, עד החנה וסע שם במחלף שפירים, עולים שם על רכב שנוסע בנתיב המהיר, וחוסך להם את כל הפקקים, וזה יותר מהר, יותר נוח, הם לא צריכים אחר כך לחפש מקומות חנייה, וזה פתרונות מאוד מאוד מוצלחים, אבל אתה יודע...
אגב, אתה ברמה האישית, ברמה האישית או משפחתית, אתה משתמש בתחבורה ציבורית?
כיום לא, כי בסוף אני נוסע לכל מיני מקומות שלא בהכרח התחבורה הציבורית אליהם מאוד מאוד נוחה. היה איזה חבר כנסת, אני לא זוכר מי זה היה, שבתחילת הקדנציה הוא הגדיר שהוא משתמש רק בתחבורה ציבורית, לדעתי הוא נשבר די מהר. בסוף, אני חושב שזה היה רם שפע, דרך אגב, בחור על הכיפק. אבל הוא נניח, אם זה הוא, אז הוא גר בקיבוץ גבעת חיים. עכשיו אתה יודע, הוא צריך לצאת מהקיבוץ לחדרה, מחדרה לירושלים, מירושלים לכנסת, זה, היום זה לא מספיק נוח, אבל אתה יודע, יכול להיות שגם בתחילת הקדנציה, הרכבת תל אביב ירושלים, העידן לא הייתה מי יודע כמה, צריכים לראות שזה באמת...
השאלה איך אתה חווה את זה, פעם האחרונה שאתה או קרובי משפחה שלך או בני משפחה שלך, נסו, איך החוויה מהתחבורה, איך אתה רואה?
אני, הפעם האחרונה שחוויתי את זה היה כשהייתי צריך לנסוע מיבנה לנהריה ברכבת, והייתה חוויה מצוינת דרך אגב, אתה יודע, כי אם אתה יודע שאתה יודע לקלוע לרכבת שאתה צריך, אתה גם מזמין כרטיסים, בעידן הקורונה אתה מראש מזמין כרטיסים, אתה יודע בדיוק שיהיה לך מקום, אתה יודע ש... אז בסוף נסעתי עם...
אם אני מבין, זה היה לאחרונה, זאת אומרת, זה היה בתקופת הקורונה בעצם.
כן, זה היה בתקופת הקורונה, זה היה בתחילת החורף, כן. נסעתי לעשות טיול עם הבן שלי מחוף אכזיב לחוף הכינרת, אז התחלנו את זה ברכב.
אוקיי, והחוויה הייתה חיובית בסך הכל, מה שהם הביאו לך.
כן, ביחס להליכה אחר כך מים תיכון לים כנרת, כל חוויה היא חיובית. אבל לא, לא, האמת שברצינות. בסוף, כן, אתה יודע, אתה מגיע וזה עובד, וזה מדויק, ואתה מחליף את התחנות בזמן, וזה מאוד נוח, ויש לך מקום, וסך הכל באמת החוויה הייתה חוויה חיובית. גם שהייתי, כמו שאמרתי, שהייתי אלוף משנה ועבדתי בתל אביב, אז כן, השתמשתי בקו הזה של יבנה תל אביב לא מעט פעמים, סך הכל נוח.
למרות שאני מניח שבשביל להגיע לתחנה ביבנה הייתי צריך את הרכב הפרטי.
נכון, בסדר, נכון. ואז... אבל אתה יודע, נכון, אבל פה אני לא יודע, אם מתישהו תחבורה ציבורית תיתן מענה למישהו שגר במושב. בסדר, אני גר במושב, אז יכול להיות שאני אהיה איזה אובר מאוד יעיל, שאני יכול לקבוע איתו מראש וכולי וכולי.
לא, למרות שאני אומר, זה חסם מאוד משמעותי לייצר תחבורה שהיא מנקודה לנקודה, זאת אומרת, מהבית שלך עד לנקודה שאת רוצה להגיע, ואם יש את כל החילופים האלה, אם אנחנו מייצרים תחבורה שהיא קישורית, שהיא מקושרת, ואין לנו, והיא לא מאלצת אותנו להביא את הרכב מנקודה עד התחנה או דברים כאלה, למעשה פתרנו פה את רוב החסמים והאתגרים שמונעים מהאנשים לעשות את זה. ברגע שאתה נכנס לאוטו כבר, הסבירות שאתה תעלה על תחבורה ציבורית היא יותר נמוכה. אלא אם כן זה באמת נסיעה לנהריה או נסיעה ארוכה.
לא, אבל סתם דוגמה, כאילו, תראה, אני אומר לך שלנסוע מהמושב שאני גר בו, לתל אביב, בשעות העומס, זה סיוט מארץ הסיוטים. זה כאילו, אם שאתה יוצא בחמש וחצי, אז אתה מגיע בשש ורבע. אתה יוצא בעשרה לשש, אתה כבר מגיע בשבע ועשרה.
כן.
עכשיו, אז זה כבר שיקול. אתה אומר, אוקיי, אז או שבאמת יצאתי במה שאני עשיתי, הייתי יוצא באמת בחמש וחצי והולך לרוץ על הטיילת, או שבאמת הייתי נוסע ברכבת, כי אחרת זה סיוט. דרך אגב, אני, אפרופו, דיברת קודם על הנתיבים האלה של אופניים וכו'. גם איזה קסם שגיליתי רק לאחרונה, שהייתי עם אשתי, לקחנו יומיים בתל אביב, ופתאום עם הקורקינטים האלה, איזה ליגה, תקשיב, פשוט תענוג, משהו...
אז אני מבין שאתה מגויס לעניין מבחינתך, אתה, אם אנחנו נוצרים איתך קשר, אנחנו יכולים לעלות על הנתיב המהיר לתחבורה ציבורית מבחינת.
בהחלט כן, כי אני חושב שוב שיש פה, הסיפור הזה של כלכלה חופשית...
איתי, זה מוקלט, אני רק אומר, זה מוקלט.
כן, הכל, אני לא חששתי אחרת. אני דרך אגב, אחד הדברים שכשנכנסתי לפוליטיקה הבנתי גם ש... אין מילה שאומר שאני אומר שהיא לא מוקלטת, אז גם אם הייתם נשבעים לי בחיים של לא יודע מי, שאני לא מוקלט, לא הייתי מאמין לכם.
לא, לא, רציתי בצחוק שיש לנו כבר משהו שותף לדרך, זה בסדר. אז ממה שאני מבין...
לא, אני אומר, עכשיו תקשיבו, אני לא יודע מה אני אהיה, כמה מנדטים מקבל, ומה אני אהיה, ובאיזה ועדה, או איזה זה, לא יודע, אבל בואו נראה רגע, אחרי הבחירות, אני אומר לכם שהנושא הזה הוא נושא שהוא מעניין אותי, אני חושב שהוא גם משתלב עם התפיסת עולם שלי של שוק חופשי, של תחרות, של באמת הדברים האלה, ולכן אני באמת אשמח לשתף איתכם פעולה. אני אומר לכם שאפילו, אני הרי חבר ועדת הכלכלה, ובאתי למרגי, אמרתי לו, מרגי, בוא תן לי להוביל את ועדת המשנה לענייני תחבורה. הוא לא כל כך זרם איתי, כי לא תמיד נותנים לחברים מהאופוזיציה, למרות היחסים המאוד טובים בינינו, אתה לא תמיד סס לתת לאנשים מהאופוזיציה... עמדות מפתח.
עכשיו זה מעניין, למה רצית את הוועדה הזאת, ומה רצית לשנות בעזרתה?
לא, אז משהו מצחיק, הסיפור שבאמת זה התחיל מהאגרת גודש. באמת כאילו, קראתי, אני מנוי על הארץ, ובאחד הבקרים היה כתבה גדולה על אגרות הגודש, וזה הלהיב אותי מאוד, וקראתי והעמקתי וזה, ואמרתי, יאללה, אני מכין על זה סרטון. תראו את הסרטון הזה, אני לא יודע על זה. והכנתי סרטון על אגרת גודש, ואהבתי את זה, ואז התחילו לפנות אליי, פשוט כאילו, אתם יודעים, אנשים כמוכם, אני לא יודע למה אתם לא, אבל הגיעו אליי כל מיני אנשים שאוהבים את הרעיון הזה.
סקופ קטן, סקופ קטן מתן, אנחנו כן פנינו, וגם פנינו יחד עם גדי שלסקי, וכמעט גם נפגשנו, ואז עם האינרציה של הכנסת, דברים קצת הלכו לאיבוד, ואנחנו זוכרים שגם פנינו אליך בעניין ועדת המשנה לתחבורה ציבורית. אז כאן בעצם נוצר הקשר הראשוני, אז היינו אנחנו.
אז יכול להיות שאפילו אתם, אתה מבין? עכשיו, דרך אגב, זה אחד העצות שיש לי לתת לאנשים שרוצים לעבוד עם חברי כנסת, שההתמדה נדרשת. כי באמת חברי כנסת, הראש שלהם הוא בכל כך הרבה מקומות, ומה שאני רואה זה שכשיש גופים שמתלבשים על חבר כנסת, ולפעמים זה נראה קצת כמו אני ג'ולס, אז יוצא מזה דברים טובים, בסדר? יוצא מזה דברים טובים. אבל זה אומנות, בסדר? עכשיו, זה צריך לבוא משני הצדדים. אני אומר לכם, אבל ברמת העיקרון, שהנושא הזה של תחבורה הוא מאוד מאוד מעניין אותי, כי אני חושב שהוא משמעותי באמת לכל היעילות של המשק. תחשבו כמה זמן אנשים היום מבזבזים במכוניות שלהם. זה פשוט הזיה.
עכשיו, ממה שאני מביא ממך, אתה בעצם... אתה בא לדיון הזה באופן פתוח, זאת אומרת, אני רוצה להבין, האם אתה בא לדיון הזה, זאת אומרת, כשבן אדם שרוצה לקבל מגופים כמונו, או שיש לך איזושהי אג'נדה תחבורתית שאומרת, שוב, אני אומר, אני שם שנייה את אגרות הגודש,
לא,
האם זה היה משהו שהיה, האם מלבד אגרות הגודש, האם היה תפיסה, יש לך תפיסה תחבורתית שאומרת, אני רוצה לרשת את מדינת ישראל ברכבות, בשבילי אופניים, בנטצים, בנתיבי תחבורת הציבורית, זאת אומרת, מה התפיסה?
אז אני מודה, סיני, שלא בניתי לעצמי עדיין תפיסת עולם תחבורתית, בסדר? באמת שלא, כאילו עכשיו, אם וכאשר נהיה בקשר יותר עמוק אחרי הבחירות, אז אני מניח שנוכל לעשות את זה ביחד. המקום שממנו אני נכנסתי לאירוע הזה היה דווקא ממקום של התחרות, כלכלה חופשית, ולראות שאנחנו מייצרים באמת כאילו יעילות, בסדר? אז אין לי איזה חזון תחבורתי כמו שאתה מדבר עכשיו, אין לי בראש תמונה שמדינת ישראל מרושתת לשבילי אופניים, כבישים, רכבות, אוניות ולא יודע מה, וקרקרות.
אבל כן, יש לי פחות, אבל
אוקיי. קרקרות פחות, אבל כן, יש בי את ה... שוב, אני אומר לך, מהמקום הזה של... של, כן, של האגרות גודש, של נתיבים בתשלום, של נתיבים ל-2 פלוס כאלה, של אובר, זה כן מקומות שאני יכול להתחבר אליהם.
אמרו לך מתן, מדינת ישראל היום גובה כ-39 מיליארד שקלים ממסי הרכב. מסי הרכב שונים, כולל מסי דלקים, המס על הבלו. השאלה היא, האם בעקבות גבייה של אגרות גודש או מסי נסיעה, האם תציע לבטל אגרות אחרות?
כן, אני, זה גם בסרטון הזה שהכנתי, זה חייב לבוא אחד על חשבון השני, אי אפשר עוד ועוד 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 ועוד. הרי בסוף באמת אנחנו יודעים שהמדינה, הרבה מאוד מהכספים של המדינה זה מהכל הסיפור הזה של האגרות והמיסים על רכבים ועל דלק וכולי, אבל אי אפשר עוד להמיס עוד על אנשים. אז כן, אז אם יהיה אגרת גודש, זה צריך לבוא על חשבון דברים אחרים, אי אפשר גם וגם וגם.
האם זה משהו שהייתם מתעקשים עליו בהסכם קואליציוני למשל?
אני לא, עוד לא בניתי בראש שלי את ההסכמים הקואליציוניים, אבל זה נשמע לי משהו מספיק חשוב כדי להתעסק בו. התשובה היא אליך שלא עסקתי בזה עד היום. אם אתה רוצה, אני יכול לחרטט לך, אגיד כן, בטח, יש שאלה.
כמה ראשי המפלגה, אגב, רואים את הנושא התחבורתי כנושא חשוב, ומחברים אותו לנושא הכלכלי, שאני חושב שאתה כן נוגע בנקודה הזאת, שתחבורה וכלכלה הם מניעים את המשק במובן הזה. כמה הם רואים את זה? כמה יש תפיסה יותר חשובה במפלגה?
באופן כללי, המפלגה שלנו היא מפלגה שהיא מאוד מאוד עם אג'נדה כלכלית. בסדר? הנה, עובדה, אתמול, אולי תוכנית הדגל שלנו, שרק אתמול הפצנו אותה, זה תוכנית סינגפור, של נפתלי בנט, תוכנית שאמורה, באמת אנחנו מדברים על קיצוץ משמעותי במיסים, כדי להכניס פה צמיחה מאוד מאוד גדולה, שיותר אנשים ישלמו פחות מיסים, ואנחנו הרי עם השולמנים שמדברים על עצמאים, ואנחנו כן נלחמים בוועדי השלטר, זה כל הדברים שכן חרטנו על דגלנו. עכשיו, לכן, האם אנחנו מפלגה שהתפיסת עולם הכלכלית היא משהו משמעותי בחיים שלה? התשובה היא כן. האם להגיד חשוב שלנפתלי כבר יש בראש מפת שבילי אופניים של מדינת ישראל, אני לא בטוח.
אבל לא, אבל השקעה בתשתיות, זה... בוא נדבר על דברים
השקעה בפועל. בתשתיות, השקעה בתשתיות, בוודאי, עכשיו דרך אגב, שוב, אתה יודע, אני, השקעה בתשתיות, אתה יודע, הנה, עכשיו אני הופך למראיין. אל מול השינויים שהקורונה פתאום מכניסה לאיך שאנשים עובדים, או לעבודה מהבית, בוא נקרא לילד בשמו. פתאום, אתה יודע, זה מעלה שאלות על, אתה יודע, דמיינו שאנחנו חייבים איזושהי רשת רכבות מטורפת שמכניסה אנשים למטרופולין של תל אביב כל יום וכו' וכו'. אבל רגע, אולי פתאום עכשיו אנשים באמת יעבדו יותר מהבית, אולי... לכן יש פה, אני חושב לא. שאנחנו לא מבינים לעומק את ההשלכות של הקורונה על, על, על דברים כמו תחבורה.
לחלוטין.
שזה נהדר, כשאתה נוגע בעצם בעבודה מהבית, אנחנו בעצם מדברים כאן על נסיבות שגורמות גם לגודש. בעבודה מהבית אנחנו כבר מתחילים לומר, זה לא עבודה שגרתית, כי אתה לא תמיד תעבוד משעה 8-4, אלא גם תעשה כל מיני דברים בדרך, אתה תצא החוצה מהבית, והזמנים קצת השתנו. אתה תנהל בעצם יוממות שקצת אחרת. ואז בדיוק זה מחזיר אותו על השאלה של השקעה בתשתיות, והאם באמת אתם תפעלו להקלה רגולציה לעסקים, על מנת שיותר עסקים יוכלו להעסיק עובדים מהבית, וזה גם אמור להתחיל דווקא בעובדי מדינה. אם עובדי מדינה כאן הם גם יעד בשבילכם לעבודה מהבית.
אז ראשית כל, הנה, כבר אפרופו, בתוכנית סינגפור שדיברנו, דיברנו על הקלה של 50% מהבירוקרטיה. אנחנו ממש מאמינים שהבירוקרטיה היום היא חונקת, וגם בישראל היא לא כל כך מצטיינת במדד קלות עשיית עסקים וכו'. ולכן ברור לחלוטין שהבירוקרטיה זה משהו שצריך לטפל בו. עכשיו פה, כשאתה מדבר על עובדי מדינה, אז ברור שהתשובה היא כן. מצד שני, אנחנו מבינים שהקושי הוא הרבה הרבה יותר גדול, כי בסוף עובדי המדינה מאוגדים, ואנחנו יודעים היום שכדי להכניס תוכנת מחשב חדשה לאיזשהו רשות, אז אנחנו צריכים לפצות את העובדים בכסף, כי אחרת הם ישבטו ויעשו שביטות איטלקיות. ולכן, התשובה היא ברור שכן. האם זה הולך להיות כאן? התשובה היא לא, אבל אנחנו לא מפחדים מעבודה קשה.
למרות שאתה מגיע מהמגזר הציבורי, ורציתי לדעת, זאת אומרת, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אין פה איזשהו אלמנט שבו אתה בעצם גדלת במקום הזה, זאת אומרת, אתה יודע איך הוא מתנהל, ואז אתה אומר, אוקיי, איך אני, זאת אומרת, תביא את השאלה שלי, כי אתה יודע כן, את כן. כל הכשלים בתוכו, ומצד השני אתה אומר, אוקיי.
אז ראשית, אתה צודק, אתה צודק, אני גדלתי במגזר הציבורי, במגזר הציבורי, במגזר הציבורי, כל חיי, תמיד, בסוף, כל חודש מאז שאני בגן בן 18, אני מקבל משכורת מהמדינה. ולכן לכאורה אני לא היה בן אדם הנכון להוביל את הדברים האלה, אבל בסדר, למדתי קצת, אני מבין. והדבר השני, אני כן מגיע ממקום שהוא בעיניי המקום הכי תחרותי שיש למדינת ישראל להציע. אני מגיע מחיל האוויר, ותאמינו לי שאת המונח תחרות אני מכיר יותר מכולם. ושם אתה מבין את זה שמספיק שיש עוד טייסת אחות, כאילו קוראים לזה טייסת, כמו הטייסת שלך, באותו בסיס יש שתי טייסות F-16, זאת תחרות מטורפת, ובין שתי טייסות F-16 של הבסיס הזה לשתי טייסות F-16 של הבסיס שלידך, תחרות משוגעת, ואתה מבין כמה התחרות הזו היא מחדדת את החשיבה, וכמה היא גורמת להתייעלות, וכל הזמן, דרך אגב, היא תחרות שגם, אפרופו, דיברנו על מטרופולינים, אם יש רק מתכנן אחד ארצי, אז אין לו ממי ללמוד, אין לו מי להשתפר, אבל אם אתה בתל אביב הכניסו משהו מאוד מאוד מוצלח, אז נתניה מיד יאמצו את זה, ואחרי זה כרמיאל מיד יאמצו את זה, או עם התאמות מסוימות. אבל, וכמו שאם אני עכשיו מפקד טייס F-16, ואני רואה שבטייס F-15 שבבסיס ליד הם הכניסו משהו, אני בודק, אוקיי, לא בטוח שמתאים מה ש-F-15 עושה ל-F-16, אבל וואי, בונה, יש פה משהו חדש, כדאי ללמוד, כדאי לקחת.
איך אתה מייצר את הסביבה התחרותית הזאת בתוך... כי למשל ערים, אתה יודע, יש ערים שהם לא מאססים לאמץ מודלים מוצלחים. זאת אומרת, יש גם בירוקרטיה פנימית, ואתה יודע, זה לא... אין, במקומות מסוימים תחרות יכולה לעבוד כשיש באמת איזושהי מוטיבציה תחרותית או סביבה תחרותית. איך אתה מייצר כמדינה את הסביבה התחרותית הזאת באזורים שהם לפעמים הם גיאוגרפית הם שונים, הרכב האוכלוסייה הוא שונה, האתגרים הם אחרים, איך אתה מייצר את זה?
בסוף, גם הפוליטיקה היא סביבה מאוד תחרותית. למה? כי בתכלס כל 4 שנים אפשר לבעוט לנו בתחת ולהעיף אותנו מהכיסא שלנו. וגם את ראש העיר אפשר כל 5 שנים לבעוט אותו ולהחליף ראש עיר חדש. וזה סביבה תחרותית, ואם עכשיו אני גר במועצה אזורית חבל יבנה, ואני אראה שבמועצה אזורית נחל סורק, הכל יותר טוב, יש להם יותר אירועי תרבות, יש להם יותר הכל, כאילו, אז אני, יותר תאורה ברחובות, ומפנים להם את הזבל יותר פעמים בכל שבוע, אז אני אבוא לראש העיר, לראש המועצה שלי, ואני אגיד לו, אדוני, תראה, אפשר יותר טוב. ואז בסוף יחליפו אותו.
שוב, זאת התפיסה, אבל אני אומר, כמדינה, שוב, אנחנו רואים שיש הרבה כשלים בתחום התחבורה, זאת אומרת, לפעמים תחבורה שלא מגיעה למקומות מסוימים, רמת שירות מסוימת שיש ואגב, גם אני אשמח לשמוע מבחינתך, האם יש איזה סטנדרט שירותי שאתה תדרוש ממפעילי התחבורה הציבורית, איך אתה... שוב, אני לא רוצה לקחת אותך לרזולוציות האלה כשאתה זה, אבל שוב, כחזון, כתפיסה, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, יש איזה מדינה שראית במודל תחבורתי שאתה תואם, אתה רוצה להתאים את זה לסטנדרטים של חיל האוויר שהגעת עם...
תראה, באופן כללי היינו רוצים את הכי טוב שיש. אני רוצה להגיד לך שנניח בניו יורק, יש לך גם את הסאבווי וגם את הטקסי וגם את האובר, והכל נורא זמין, הכל זה הרי, כאילו, נראה לי שמישהו גר בניו יורק, הוא לא מעלה על דעתו בכלל להיכנס לאוטו, כי זה כמעט טירוף להיכנס לאוטו, הלוואי והיינו מגיעים למצב כזה במדינת ישראל, לפחות בערים הגדולות, בין הערים הגדולות, דברים מהסוג הזה. להגיד לך שעכשיו אני יודע להגיד לך את הביץ אנד בייט של התוכנית הזאת, אני לא שם.
עלה איזה רעיון לייצר, דווקא של חברת הכנסת תמר זנדברג, תחבורה ציבורית בחינם. איך אתה רואה את הדבר הזה?
בחינם זה על חשבון מישהו.
לא, בחינם במרכאות, אתה יודע, ללא תשלום, ללא תשלום לכרטיס, בלי תשלום בכרטיס.
אני באופן כללי לא מאמין בדבר הזה של בחינם, כי אם בחינם זה אומר שמישהו משלם את זה. עכשיו השאלה היא למה שאותו מישהו ישלם את הבחינם הזה? דרך אגב,
מכספי המיסים, אבל ללא תשלום, אתה יודע, זה הכוונה שלי, זאת אומרת, בלי לשלם על הכרטיס.
אין כזה דבר בחינם, אני כאילו, אתה יודע, זה סוציאליזם בהתגלמותו, ובסוף יש איזה מחירים, אתה יודע, אנחנו אפשר לקחת את זה מאוד מאוד קדימה, אבל אם עכשיו מישהו אחד מקבל משהו בחינם, זה אומר שמישהו אחר משלם עליו, אז בקצה אותו מישהו יגיד, חבר'ה, תקשיב, עד כאן, אני לא רוצה לעבוד יותר אם אני, כאילו, כל מה שאתה אני מרוויח, אתה לוקח לי כדי לשלם משהו בחינם. עכשיו אני אומר, אם יש מישהו חלש שלא יכול לשלם, אז המדינה צריכה להיות בקצה בשביל לעזור לו, אבל אין כזה דבר בחינם, אני לא, כאילו, לא קונה את הדבר הזה של בחינם.
הבנתי. אבל שוב, יש לך איזושהי תפיסה מסוימת. הרי גם היום, לדעתי, 50%, איתה יתקן אותי אם אני טועה, 50% ממחיר התחבורה הוא על ידי סבסוד ישיר של המדינה.
אז הנה, אז גם פה, אז נכון, אז אתה מבין, אז עכשיו, מה קורה? תראה את ההיגיון של הדבר הזה. אני גם הבנתי שהיום התחבורה הציבורית בישראל היא כנראה הכי זולה ביחס לעלויות שלה, לעלויות האמיתיות שלה. Mm-hmm. כאילו, אתה אמרת 50%, אני שמעתי שאפילו יותר מזה. Mm-hmm. עכשיו תראה, אתה בעצם מסבסד לא בתבונה, כאילו, כי יש אנשים שיכולים לשלם את זה, אז למה לשלם להם? יש אנשים שיכולים. עכשיו, אם אתה לא תסבסד, לסבסד לכולם, אין לזה שום היגיון. קח את האנשים שצריכים את העזרה הזאת, ותעזור להם, אפילו תעזור להם יותר, אבל למה לשלם למי שהוא יכול, בסדר? נניח, אני, משכורת של חבר כנסת, אני יכול להרשות לעצמי לנסוע באוטובוס, גם אם הוא היה יותר יקר. למה לסבסד לי את המחירים האלה? עכשיו אני אומר, בסוף, אם אתה לא תסבסד לכולם, תוכל לסבסד אחד למי שצריך את זה באמת, ושתיים, לאזורי עדיפות. אתה תגיד, חבר'ה, תקשיבו, אני יודע שאם אני לא אסבסד קו לנווה עתיב, אז לא יהיה קו לנווה עתיב, אף חברת אוטובוסים לא שווה לה לנסוע לנווה עתיב. אז תגיד, אני כמדינת ישראל חשוב לי שיהיה אוטובוסים לנווה עתיב, אני כמדינת ישראל חשוב לי שיהיה אוטובוסים לאריאל, בסדר? לאלקנה, ליהודה ושומרון, חשוב לי. למה ככה? כי אחת יש חשוב לי, אז אני אוכל לסבסד את הקווים הספציפיים האלה, אבל אין סיבה לסבסד לאנשים שיכולים.
עכשיו אני רוצה לקחת את השאלה הזאת לקצת לשאלה שהיא יותר רחבה. אנחנו רואים שיש הרבה בעיות בתכנון, בכלל בתכנון התיישבות בישראל, בפיזור מאוד גדול של יישובים, ואז נוצרים איזה קווי ספגטי כאלה, בעיקר רואים את זה ברחב הכפרי, אבל לא רק, זאת אומרת בשכונות קצה כאלה, או שכונות חדשות, שהן שכונות קצת מנותקות מהלב העירוני. עכשיו יש פה, אני שואל, זו שאלה שהיא פוליטית, זאת אומרת יש פה איזושהי התנגשות בין תפיסת ההתנחלות של מפלגה כמו שלך לבין תכנון עירוני שהוא נגד פרבור, נקרא לזה, נגד פרבור. איך אתה רואה את ההתנגשות הזאת?
תשמע, פה אני אגיד את הדברים בצורה הכי ברורה שבעולם. יש יעילות כלכלית, זה לא הפרמטר היחיד שאתה לוקח בחשבון שאתה בא להשקיע את הכספים של המדינה, ויש דברים שמעבר ליעילות כלכלית, הם דברים שקשורים בערכים, ממש בליבת הערכים של המדינה. עכשיו, אני למשל, כמישהו מפלגה ימנית, מאמין שנכון להתיישב ביהודה ושומרון, בסדר? אז עכשיו, אני, כדי להתיישב ביהודה ושומרון, אני משלם על זה מחירים, אני בונה כביש ליהודה ושומרון, ואז אני אפילו בונה כביש עוקף ליישוב, כי באמת הדרך שעוברת דרך כפר ערבי היא מסוכנת. אבל למה? כי אני אומר, רגע, יש לי ערך, אם אני לא אתיישב עכשיו ביהודה ושומרון, אז הפלסטינאים השתלטו על המקומות האלה ובלה וכו וכו וכו. או למשל, אתה יודע מה, אני אקח את זה לחקלאות. אני חושב שחשוב מאוד שתהיה חקלאות באזורי הספר. חשוב שיהיה חקלאות בצפון המדינה, חשוב שיהיה חקלאות בגבול מצרים. עכשיו, פה יש לי מחלוקת איך זה נעשה היום, אבל אני אומר, אני לא רוצה עכשיו לסבסד, כאילו, באופן כללי, את כל העגבניות במדינת ישראל, ואז גם מי שיש לו, גם מי שאין לו, הכל, כאילו, זה... אני אומר, לא, בוא נעזור לחקלאי, כאילו, אני אומר, לא, תקשיב, חשוב לי מאוד שאתה תגור בקדש ברנע ותגדל עגבניות בקדש ברנע. אז אני... או חשוב לי מאוד שאתה תגור בקדש ברנע, ולכן, למרות שלא משתלם להגיע עם אוטובוס לקדש ברנע, אני אוודא שיש מיניבוס שמגיע 4 פעמים ביום לקדש ברנע. ואני אשלם עליו עכשיו. איך אני אשלם עליו? כי אני אפסיק את הסבסוד הכללי של כולם, כי לא כולם צריכים סבסוד, אבל אני כן אאפשר לאוטובוס להגיע לקדש ברנע, כי נורא חשוב לי שיהיה יישוב בעל גבול מצרים בכביש 10.
עכשיו אני רוצה גם לקשור לעניין הזה את החוויה שלך כמי שגר במושב. האם אתה באמת, אני מניח, אני יוצא מתוך נקודת ההנחה שהשימוש בתחבורה ציבורית הוא די מועט, אני מניח בהקשר הזה, כי עכשיו, יש רעיון של, של תחבורה ציבורית מוטה שימוש, כמו בבל, ש, שפועלת דווקא בתל אביב, זאת אומרת שרק תוך כדי, אתה מזמין מין מיניבוס כזה, שבא לאסוף על פי שימוש בעצם, לא על פי, לא קווים קבועים. ועל הרעיון לייצר פיילוט כזה או מודל כזה במרחב הכפרי. יש לך איזשהו, שוב, גם אפילו ברמת החוויה האישית שלך, סיכוי שהדבר הזה יעבוד ביישובים קטנים, כפריים, במרחב שאתה נמצא בו, איך אתה חושב?
דרך אגב, אני גם ארחיב לדברים שלך, סיני, במשגב בעצם היה פיילוט לפני כשנתיים, שלוש לדעתי, כאשר היה שם שירות בזמן המראש ביישובי משגב, נסעו אוטובוסים. זה פיילוט שהוא קצת מורכב.
מיניבוסים, אני חושב. מיניבוסים, אם אני חושב.
מיניבוסים, נכון, מיניבוסים, אבל זה קרה בגלל שהבינו שאתה לא יכול לתת את אותו שירות ליישוב כפרי, כמו שנותן ליישוב עירוני. יש בזה גם הרבה מאוד בזבוז של עלויות. וכן מעניין לראות איך מתן רואה את זה. שירות בהזמנה מראש.
אני אגיד לכם את האמת, שאני שמעתי על זה, אני לא העמקתי בזה, אז אני לא יודע להגיד, אבל באופן כללי זה נשמע לי רעיון טוב, בסדר? כי היום הטכנולוגיה, היא יודעת, אתה יודע, מספיק שיש קו שהוא עובר מניח בכניסה למושב, בסדר? ואם יש ביקוש, אז הוא נכנס. אם אין ביקוש, הוא לא נכנס. ואתה יודע מה הבית עם אפליקציה להגיד, אני צריך, בסדר? אז הנה, אז נניח, בבית גמליאל, המושב שאני גר בו, יש קו נקרא 49 למיטב זיכרוני, והוא נכנס פעמיים ביום לבית גמליאל, פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב. עכשיו, לפעמים, אני אומר לכם, הרבה פעמים הוא נכנס, עושה סיבוב, יוצא, אף אחד לא עולה, אף אחד לא יורד. למה? סתם, מיותר. בואו, כאילו, באמת, נעשה את זה עם איזושהי אפליקציה. עכשיו, אוטובוס שלם, למה? אולי באמת זה יכול להיות מיניבוס, אולי זה יכול להיות טרנזיט עם איזה מונית שירות. אני בטוח שהיום עם הקדמה הטכנולוגית ועם יש כל כך הרבה יותר אפשרויות לעשות את זה בצורה יותר יעילה, אבל שוב, דרך אגב, אם זה משרד אחד, משרד התחבורה, הוא אחראי על כל התחבורה בארץ, אז הוא לעולם לא יגיע לניואנסים של תחבורה בבית גמליאל. אבל אם עכשיו יגידו לראש המועצה שלנו, תקשיב, ראש המועצה היקר, קח משימה, קח כסף, תתכנן תחבורה יעילה במועצה האזורית חבל יבנה, כמה פעמים ביום, איזה צרכים, איזה זה, איזה זה, ואז פתאום הדברים יראו אחרת.
כמה זה אפשר בעולם הפוליטיקה? אוקיי, סליחה, איתי, כן, תמשיך איתי.
אז אני אומר, אתה בעצם אומר, בוא ניקח גם את הפיילוט במשגב, או את הפיילוט של רמה ברמת הגולן, וניקח אותו למועצה אזורית נחל שורק.
חבל יבנה. הלוואי, תקשיב, עכשיו אני אומר לך, תראה, כל מועצה אזורית עם הניואנסים שלה, סתם דוגמה, המושב שלי הוא מושב, יש ביבנה, אנחנו ממש קרובים לעיר יבנה, יש ביבנה אנשים שגרים יותר רחוק מהסופרמרקט מאשר אני במושב, בסדר? כאילו, אבל להם יש, אני מניח, אפשרות תחבורה יותר נוחות בתוך העיר יבנה כדי להגיע למקומות האלה. אבל באופן כללי, נניח, המושב שלי הוא ייחודי בזה שהוא נורא מאוד מאוד קרוב לעיר, בסדר? אבל יש מושבים שהם הרבה יותר רחוקים. לכן שוב, באמת, כל מקום עם הניואנסים שלו, זה משהו שבטח צריך להעמיק בו, ללמוד אותו. אם יש פיילוט, דרך אגב זה פיילוט מוצלח, אני באמת שואל.
שחברת רמה ברמת הגולן, כן, במשגב זה עדיין בבדיקה, אנחנו צריכים גם להעמיק בנושא, וזה פיילוט שהיה לפני 3-4 שנים, והממ"מ הוציאו מחקר על זה, דרך אגב.
וואלה, תקשיבו, תחבורה זה באמת, זה נושא כל כך מורכב, סתם דוגמה, יש את הרכבת הרי מדימונה לבאר שבע. באר
שבע,
כן. פעם מישהו אמר לי, מעניין אם זה נכון,
שעדיף... האוטובוס מגיע באותו זמן.
לא, עזוב האוטובוס מגיע באותו זמן, שמבחינת יעילות כלכלית,
כן.
עדיף לשלוח מונית ספשייל לכל אחד שצריך לנסוע מבאר שבע, מדימונה לבאר שבע, ולא לבנות את הרכבת הזו. לא יודע, כאילו, זה שמוע ששמעתי, אני לא יודע אם זה הקצנה, אבל זה עניין, באמת.
אבל שוב, אני חושב שזה קצת מתחבר גם לערכים שאתה מדבר. בסופו של דבר, אם מקימים יישובים שמנותקים, אני יודע שזו שאלה שהיא קצת כאילו לוקחת לשני כיוונים אחרים, אבל אמרת, יש דברים שעושים מתוך ערך מסוים. עכשיו, בסוף יש מחיר תכנוני לדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה מייצר יישוב מרוחק או פיזור אוכלוסייה שעל בסיס תפיסה, בוא נגיד, לא אורגנית, אלא תפיסה שביטחונית.
תפיסה לאומית.
בסוף אתה צריך לייצר איזשהו מנגנון שישלים את הפער הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, ויש כל... גם הדוגמה הזאת...
תקשיבו, מדינת ישראל הרי מוציאה כסף על הרבה דברים שהם לא יעילות כלכלית. מדינת ישראל מוציאה כסף
לתרבות. לא, אני שואל איך מגשרים על הפער הזה. איך מגשרים בין הערך הזה שאתה מדבר עליו, לבין הצורך של אנשים להגיע למקומות עבודה, למקומות תעסוקה, לבתי ספר, למוסדות תעסוקה. זאת אומרת, איך מייצרים ולא מייצרים עוד פרברים על פרברים?
תראה, אני אתן פה דוגמה. סליחה, אני אשבע פה פשוט דוגמה שיכול להיות שמתן יוכל להתחבר אליה יותר. למשל, היישוב מעלה אפרים, זה יישוב שלפני כ-40 שנה נועד להיות העיר של הבקעה. מה שנאמר, כמו אם אריאל היום עם 30,000 תושבים, גם מעלה אפרים הייתה אמורה להיות עם 30,000 תושבים היום, אבל מעלה אפרים מונה היום רק 1,200 תושבים. זה סיפור מאוד מאוד טרגי של מקום שהוא די מבודד, שהצעירים שגדלו שם החליטו שהם עוזבים כי המרחק שלהם ממרכזי התעסוקה היו מאוד מאוד גדולים, וזה היום יישוב שנמצא בקיפאון די גדול. השאלה היא, שוב, איך אנחנו רואים באמת את המקרה הזה כאבן בוחן, איך לא להיות עוד מעלה אפרים, ודווקא להפוך את המקום הזה למקום שממנו צומחים דברים.
אז שוב, אז אני לצערי לא מכיר לעומק את המקרה הספציפי של מעלה אפרים, למרות שדרך אגב ביקרתי שם לפני בערך 3 שבועות, והבנתי שזה כן מתחיל איזושהי תנופה. אתה יודע, בסוף אם ישוב מקבל את הצרכים שלו כדי באמת מקומות עבודה, תחבורה וכו', אז אפשר לפתור את זה. מעלה אפרים, תכלס, זה במקום, ממוקם לא רע, כאילו מבחינה גיאוגרפית, אם היה לו תחבורה טובה, זה יכול מאוד להצליח.
אפשר להביא שם תעסוקה?
גם מקומות תעסוקה, בוודאי שצריך לראות שם אפשרות תעסוקה, אבל שוב אני אומר פה, בהקשר של מה שסיני שאל, בסוף המדינה, כן, היא משלמת כסף כדי לממש ערכים שלה, בסדר? אנחנו משלמים כסף כדי שיהיה לנו פה תרבות, אנחנו משלמים כסף כדי שתהיה לנו פה חקלאות, כאילו אנחנו משלמים כסף שתהיה לנו פה ביטחון, כל מיני דברים שחשובים למדינה, אנחנו משלמים עליהם כסף. עכשיו, אם חשוב לנו וחשוב לנו ליישב את הנגב, אז כן, אז זה יעלה כסף, כן, וזה לא יעיל, בסדר? בן אדם שגר בגדרה הוא עולה למדינה פחות כסף מבן אדם שגר בירוחם, ועדיין חשוב לנו מאוד שירוחם תהיה עיר חזקה והיא תגדל ותצמח, ולכן אנחנו צריכים להשקיע כסף גם בתחבורה לירוחם וגם בתעסוקה לירוחם. כן,
עכשיו יש פה גם איזשהו צורך שאני חושב שאנחנו טיפה מתעלמים ממנו, אבל ביהודה ושומרון יש איזה נועל או נוהג של נסיעה בטרמפים לפני בערך, אתה צוחק כי זה לא נכון או שאתה...
לא, אתה צודק.
לא, עכשיו, לצערנו נתקלנו כבר בלא מעט פעמים שבהם הטרמפים האלה עלו בחיי אדם, וגם הובילו להתקדשות לא קטנה לפני ב-2014. איך אנחנו הופכים את הדבר הזה שבו אנשים צעירים ביהודה ושומרון, בכל הארץ, לא נאלצים להושיט יד ולעלות על טרמפ, גם ברמת הביטחון וגם ברמת השירות, זאת אומרת, גם ברמת התפקיד של המדינה.
אז תראה, ברמת הביטחון, אני לא יודע בני כמה אתם נראים לי הרבה יותר צעירים ממני, אבל כשאני הייתי חייל, כאילו, היינו נוסעים רק בטרמפים, כאילו, לא היה משהו אחר. ברור חלוטין, כשאתה יוצא מהבסיס, אתה לוקח טרמפ, אין שום דבר, והיה לנו הנחיות איך לעלות על טרמפ וכו'. היום זה כאילו נשמע כל כך מופרך שזה פשוט לא יאמן.
קרו כמה דברים מאז, אתה יודע, זה לא סתם פסיקו לא לקחת
טרמפים. גם ביהודה ושומרון שעולים על הטרמפים, אז אפשר לעשות את זה בצורה, נניח, אם אתה יוצא לטרמפ מתוך היישוב שלך, בסדר? וזה רכב שבא מתוך היישוב, אז זה כבר ליגה אחרת של רמת ביטחון, וזה שאתה עולה על טרמפ שהוא בסדר. יש דרכים לעשות את זה בצורה, אבל תראו, אפילו במושב שלי כבר היה איזו תקופה שהיה איזה ניסיון כזה לאיזו אפליקציה טרמפים כזאת. כאילו כל מי שהיה נוסע, כן, כל מי שהיה נוסע לאנשהו, או צריך לנסוע לאנשהו, היה כותב את זה, ומנסים לשדך את השיתוף, כאילו נסיעות שיתופיות, כאילו, אתה מבין, נסיעות שיתופיות, אבל מאוד מאוד לא מתוחכם. אני בטוח, חבר'ה, שעם הטכנולוגיה של היום אפשר להגיע למקומות מאוד מאוד טובים. תראו, לעולם, ביישוב כמו נוקדים, בסדר? שזה יישוב מפואר, עם מכינה קדם צבאית מפוארת וכו', כנראה שלא יהיה להם את רמת השירות של מישהו שצריך לנסוע מהרנוף לקריית יובל בירושלים ועולה על קו 18, אני אפילו לא זוכר על איזה קו עולים. אבל כי בירושלים יותר קל להתנייד, אז בסדר, אבל לירושלים יש נוף פחות יפה מאשר הנוף של המשפחה שגרה בנוקדים. כל אחד והמשפחה שגרה בנוקדים מרגישה שהיא הרבה יותר אידיאליסטית ומיישבת את ארץ ישראל ובצדק. כל אחד עושה את החשבונות שלו, אבל עדיין צריכים בסוף לאפשר, כדי שלא יקרה לנו מקרים, כמו של מעלה אפרים, כמו שאתה מתאר פה, שחנקנו יישוב כנראה בגלל תשתיות לא מספיק, או תשתיות תעסוקה, או תשתיות תחבורה, לא מספיק טובות.
עכשיו, איך באמת אתה רואה, בוא נשאל את זה ברמת ה... לא יודע, אפילו האנקדוטה, איך אתה רואה בפועל את המסלול, מסלול של האידיאלי מבחינתך, של אפילו בן אדם מהמרחב הכפרי, או מההתנחלויות, או אפילו בתוך העיר. זאת אומרת, כמה אינטראקציות אתה חושב, או כמה מעברים, או כמה זכיינים, או כמה חברות, שוב, פחות במספר, יותר בתפיסה, הוא צריך לעבור מנקודה א' לנקודה ב'. מה, יש איזשהו, שוב, אפילו ברמת הרבע שעה, זמן המתנה ברכבת, האם יש...
תראה, בסוף אני מנסה, אתה יודע, בוא ניקח את הדוגמה שלי, בסדר? אני גר במושב בית גמליאל, שיש לי
ביד... האם זה ריאלי מבחינתך להשתמש בתחבורה ציבורית?
ברכבת לגמרי. תקשיבו, יש לי תחנה, יש שתי, ביבנה, העיר יבנה, יש שתי תחנות רכבת, יבנה מזרח, יבנה מערב, בגדול יש שם רכבות כל 25 דקות לתל אביב, נראה לי תדירות סבירה לחלוטין, ובסוף אם אני עכשיו צריך להגיע לתל אביב, לכל מקום, דרך אגב, לכל מה שבדרך לתל אביב, לראשון לציון, לחולון, לבת ים, או לצד השני גם, ללוד, אז יש רכבות לא רעות בכלל, וכל חצי שעה, ואני יכול לעשות את התכנון זמנים שלי, וזה בסדר אם אני עכשיו מחכה 6 דקות, הגעתי 6 דקות לפני, ואני מחכה 6 דקות ברכבת, נראה לי סופר לגיטימי. אני לא חושב שאי פעם נגיע, אתם יודעים מה, אני לא רוצה את זה, אבל קשה לי לראות סיטואציה שמהבית שלי, בתוך מושב בית גמליאל, אני יהיה לי בכל רגע נתון משהו שלוקח אותי לתחנת רכבת בעיר הסמוכה. זה המחיר דרך אגב של הגור במרחב הכפרי, אלה החיים.
לא, השאלה אבל היא באמת, אם אתה חושב שצריכה להיות איזשהו סטנדרט שהמדינה אומרת, כל כך וכך זמן עובר קו, או לא יודע, תחנת אוטובוס צריכה להיות כך וכך, זאת אומרת, האם היא צריכה לייצר, כי אתה מדבר על שוק חופשי, אבל אתה מדבר, מצד אחד אתה מדבר על תפקיד מדינתי שיש למדינה ליישב, וזה מצד שני, אתה אומר, היא צריכה להדיר את ידיה מדברים כמו...
אז בוא נגיד שכנראה המדינה פחות צריכה לדאוג לתושבי מושב בית גמליאל בהקשר הזה, כי זה מושב שנמצא בין רחובות ליבנה, ופה אני חושב שהשוק החופשי יעשה עבודה לא רעה בכלל, אם תפתח את זה לשוק חופשי. מצד שני, החבר שלי שגר במרחב עם, או חבר אחר שגר בקדש ברנע, בגלל שיש לי אינטרס אמיתי שהם ימשיכו לגור שם, וזה מרוחק מכל יישוב, ואם אני לא יודע, וכנראה לאף
אחד... אבל איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את התיעדוף הזה? למי אתה נותן את התיעדוף? למשל, כי אנחנו יודעים שפריפריה יש... פריפריה היא לא רק עניין גיאוגרפי, היא גם עניין חברתי, זאת אומרת, היא גם עניין ש...
זה התפקיד שלנו.
האם תושבי שכונת התקווה כן יקבלו סבסוד, ותושבי, לא יודע, עומר לא יקבלו סבסוד? זאת אומרת, אני מנסה להבין איך...
אני חושב שסבסוד באופן כללי הוא לא הגדרה של מקום מגורים, הוא מקום של צרכים, בסדר? ויש לנו מערכת רווחה שיודעת להגיד, הבן אדם הזה, למרות שהוא גר בעומר, הוא עכשיו צריך עזרה, והבן אדם הזה, למרות שהוא גר בשכונה כלשהי בתל אביב, שלכאורה היא שכונה חלשה יותר, אז
לא,
הוא
למרות שבתפיסת תחבורתית, בתפיסת התחבורתית זה יותר בעייתי לעשות את זה פר בן אדם או פר משק בית, כי אתה רוצה נכון. לייצר נגישות גבוהה יותר. השאלה...
רגע, אבל אני אומר בסוף, אתה תאפשר תחרות חופשית, לחברת אוטובוסים ישתלם לנסוע, כי כשעולה בן אדם, הוא מקבל מכל אחד את אותו עלות, בסדר? הוא מקבל, הוא מרוויח, על כל אדם שעולה לו לאוטובוס הוא מרוויח. אבל את הסובסידיה, את העזרה, תיתן לבן אדם ביד, אל תיתן לו את זה, כאילו, אל תוריד את המחיר של נסיעה באוטובוס, גם לעשיר וגם לעני.
תעזור לעני. כמה התכנות פוליטית יש לדבר הזה? כמה תמיכה אתה חושב שיש לו? באמת, כי כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו 70 שנה, אני חושב, משרד התחבורה מנהל את כל האופרציה, מהתחלה ועד הסוף. כמה אנחנו רואים מצב שבו משרד התחבורה, אתה יודע, ישחרר סמכויות, יאציל סמכויות או יעביר סמכויות לרשויות מטרופוליניות, למועצות מקומיות, לערים, ויתנהל ברמת המקרו ולא ברמת המיקרו.
חייבים לציין, ותכף מתן גם ישלים אותי, גם פרופסור טרכטנברג, אחד מהמסקנות בוועדת טרכטנברג היה בעצם להקים רשויות מטרופוליניות, וזה בואו נזכור, שר התחבורה דאז ישראל כץ התנגד לרעיון, היום שרת התחבורה מירי רגב תומכת, שר התחבורה שהיה לפני כן בצלאל סמוטריץ' תומך, והסיטואציה כרגע זה האם תיווצר כאן איזושהי תמיכה, האם אתה צופה שיכולה להיווצר כאן תמיכה ברעיון לעבור לרשויות מטרופוליניות, זאת אומרת, האם שר בממשלה יוותר על הסמכויות שנמצאו לעצמו בידיים ולא כהצהרה?
נגעת בנקודה, ופה אם יבחרו בנו הרבה אנשים, ואנחנו מאמינים בביזור סמכויות, אנחנו לא מאמינים שכל השכל אצלנו, אנחנו לא רדופים בתאוות כוח, של להשאיר את הכל בידיים שלנו, אנחנו מאמינים בזה שניהול מקומי הוא הרבה הרבה יותר מוצלח מניהול ארצי, וזה בא לידי ביטוי, גם בקורונה, כאילו קיבלנו פה שיעור מאלף ביעילות של רשויות מקומיות, מול חוסר היכולת של הרשות המרכזית לפעול, ולכן אנחנו מאמינים בביזור, ואם יהיה לימין הכוח, אז זה יקרה, אם לא יהיה לימין הכוח, וימשיכו להיות פה סוציאליסטים וכל מיני, אפילו בליכוד שהם מחויבים למוקדי כוח, לוועדים גדולים, אז ימשיך לראות ככה, אבל אני אומר לך שבסוף אנחנו, התפיסת עולם שלנו זה לבזר, 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 כאילו אין לנו יותר שכל מלראש מועצה.
אגב, דיברת קצת על, על באמת הקורונה, איזה מסקנה אתה לוקח, אמרת קצת על העניין של הביזור סמכויות ועבודה מהבית, איזה מסקנה אופרטיבית, בוא נגיד, אתה לומד בהקשר של איך להוביל את המדינה קדימה, איך אנחנו יוצאים מהמשבר הזה, גם, אני אשמח לשמוע כמובן את הזווית של התשתיות ושל, ה, ושל, ה, ושל התפיסה הזאת, אבל מה התובנות שככה צפו אצלך בהקשר הזה?
אני חושב שעוד...
רמת המקרו והמיקרו.
תראה, אני חושב שהקורונה בסופו של דבר בענק הציפה פה כשל מנהיגותי עצום, בסדר? כשל מנהיגותי עצום שבקבוצות כוח שיש הנהגה לחיצה, שיש קבוצות כוח מגזריות שיודעות ללחוץ בנקומות הנכונים ולפגוע ולקדוע חורים בתחתית של הסירה שכולנו יושבים בה, בסדר? ולכן... באופן כללי, ראינו פה קשר מנהיגותי, ונראה לי שזה אולי נושא הבחירות המרכזי שאנחנו הולכים עליו בעוד 30 יום מהם. אבל יש עוד המון המון דברים שאנחנו לומדים מהדבר הזה, החל ממערכת חינוך, תקשיבו, זה, אפשר לעשות פודקאסט שלם על, על חינוך, בסדר? על, על מה אפשר, מה, איך הקורונה השפיעה על המערכת הזו.
למי אתה מתכוון שאומר שקודחים חורים בספינה? זה מעניין אותי, אתה מדבר...
האמת שאני אגיד לך את האמת, אני חושב שבמקרה הזה גם אלה שדרשו להפגין בבלפור כל מוצאי שבת, אני חושב שיש להם אשמה, יש להם חלק בדבר הזה, וכן גם קהילות חרדיות ספציפיות שהקפידו להכניס אצבע בעין של המדינה ולהימנע מהקפדה על חוקי הקורונה.
אבל זה אמירה... זו אמירה מאוד, אתה יודע,
אמירה, פרוטטיבית. ואני עומד מאחוריה, אני חושב שברגע אתה יודע, יש לי, מירב חבריי הם שמאלנים, ויש בינינו אהבה גדולה, אבל אני כאילו, טענתי בפני, אמרתם, תקשיבו חבר, זה שאתם לא מבינים, שזה שאתם דורשים להמשיך להפגין כל מוצא שבת, בהפגנות שהן לא נראות שיאה, זה לא ההפגנות שעוברות תמיד בשלום ובאיזה, זה שאתם לא מבינים שבזה שאתם דורשים להפגין, אתם לא יכולים אחר כך לבוא לחרדים ולהגיד לו, אתה לא תתפלל, לדתי, אתה לא תוכל להתפלל בבית כנסת, אתם מערערים את היסודות של כולנו פה, ולכן...
לא, אבל לקדוח את החור בספינה זה אמירה, אתה יודע.
כן, לקדוח חור בסירה, כי אתה יודע, זה דבר מוביל לדבר, וכל אחד חושב שהשני דופק אותו, והחרדי אומר, אם הוא מותר לו להפגין, אז אני רוצה להתפלל, והוא אומר, אם הוא מותר לו להתפלל, אז אני רוצה לעשות חתונה, אם הוא עושה חתונה, אז אני רוצה להשתתף בהלוויה, ואם, 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 ואף אחד לא בא ואומר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו פה במגפה, דחיל רבק, תתאפסו כולם על עצמכם, עכשיו סגר זה סגר, אף אחד לא מתפללים במניין, ולא עושים הפגנה, ולא עושים הלוויה, ולא עושים חתונה. כן, אפשר לעשות את הדברים האלה. כולם, יש קצת סולידריות חברתית, אבל תקשיבו, זה קשר הנהגתי הרבה יותר עמוק, הרי בסוף, דמיינו עולם אוטופי, שבו מנהיג אומר, חבר'ה, תקשיבו, אזרחי מדינת ישראל היקרים, יש מגפה, מגפה שעומדים, אם לא נטפל בכל שצריך, ימותו הרבה מאוד אנשים. תדעו לכם שאני עושה את המיטב שאני יכול, אני אעשה גם טעויות, ואני אעמוד מולכם ואני יודע על הטעויות האלה, ואני אבקש מכם להבין שעשינו טעויות, אבל הטעויות האלה נעשו, כי זה מערכת שלומדת וטועה, ואנחנו ננסה ביחד להשתפר וביחד להתקדם, ואני מבקש מכולם להתגייס לדבר הזה, ואני מבקש, חרדים, תבינו שאתם לא תתפללו במניין, ומפגינים יקרים, אני יודע שאתם שונאים אותי, ואתם לא תפגינו עכשיו חודשיים, ואתם לא תלכו להלוויות, ואתם לא תעשו חתונות, כי אנחנו עכשיו כולנו ביחד באותה סירה, וכל שלושה ימים הוא אומר, זה מה שלמדנו, ככה התקדמנו, פה טעינו, את זה נתקן, שמנו לב שכאן זה לא עובד, ואנחנו נתקן את זה. דמיינו, איזה יופי, כאילו, עולם אוטופי.
אוקיי, אז קודם כל אני באמת רוצה להודות לך שקדשת מזמנך, ואיפה, ככה, באמת שאלה אחרונה, איפה אתה רואה את ישראל עוד 5 שנים מהיום?
הרכבת.
הרכבת, הרכבת המהירה, אוקיי, מעולה.
איפה אני רואה אותה? האמת שאני אופטימיסט מטבעי, תמיד משתדל לראות את החצי כוס המלאה, בסוף יש פה באמת אנרגיות מאוד מאוד גדולות, אני חושב שלמרות כל המאבקים, אנחנו כולנו אחים, וזה לא משנה שמאל, ימין, דתיים, חילונים, כולנו רוצים שיהיה פה טוב, ואנחנו מבינים שאנחנו פה כדי להיות פה ביחד, ואנחנו רוצים שיהיה כאן יותר טוב, ואנחנו נדע לעשות את זה ביחד, אני אופטימי.
ואנחנו זוכרים שאמרת שאתה רוצה להיות איתנו בקשר בהמשך, אז מעולה. אז
אני ממש נעשה שיחה שהיא לא מוקלטת ולא זה, ותבואו אליי ונראה באמת איך מקדמים את הדברים האלה. אני ממש בעד, אני אתן לכם באמת כאילו כלים, תקשיבו, להפעיל חבר כנסת זה אומנות, ויש כאלה שעושים את זה, הם אלופים בזה, ויש כאלה שכאילו, אתם יודעים, עושים איזה קש אחד פעמי, אומרים כן, כן, יופי, יופי, וזה דורך, ואפשר.
אז קודם כל, תודה רבה לך, תודה לאיתי שהיה איתנו, ושיהיה ערב טוב, ויום נפלא, ובהצלחה לכולנו.
להתראות.
תודה רבה, מתן, להתראות.
ביי.
ביי ביי.